את נתיב הדין. אנחנו בעצם בסוף העמודה השמאלית של דף קפ"ו, והמהר"ל ממשיך לברר את הראיה שהגמרא הביאה במסכת שבת, שמאיפה לומדים שכל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מאיפה לומדים את זה? בגלל הגזירה שווה. על משה רבנו כתוב ויעמוד העם על משה מן הבוקר ועד הערב, ובמעשה בראשית כתוב ויהי ערב ויהי בוקר. הגזירה השווה הזאת מאפשרת לגמרא ללמוד שאם אדן, אם דיין, דן דין אמת לאמיתו כמו שרבינו, כן? אז הוא שותף לקדוש ברוך הוא שברא את העולם בויהי ערב ויהי בוקר. אבל המהר"ל רוצה ללמוד מזה כדרכו בקודש דבר עוד יותר עמוק. והוא אומר ככה, אנחנו בערך כ-15 שורות מן הסוף, בקפ"ו בעמודה השמאלית. ויש לך להבין הראיה שהביא דכתיב אחא, כתוב כאן, לגבי לדון, ויעמוד העם מן הבוקר עד הערב. כלומר, משה רבינו לא היה נח. והעם עמד לפניו להתדיין מהבוקר עד הערב. וכתיבתה וכתוב שם לגבי מעשה בראשית, וירא ויהי בוקר. ודבר זה עניין מופלג בחוכמה מאוד. אז כאן כדאי לשים לב לא רק למה שהמהר"ל אומר, אלא דרכו של המהר"ל. דרכו של המהר"ל היא שצריכים תמיד לחפש משמעות פנימית לדברי רבותינו. לא די שאתה תגיד גזירה שווה, זה אותם המילים, אז זה אותם המילים. כיוון שזה אותם המילים, אז בוא נלמד זה מזה, ככה קוראים לזה גזירה שווה. הרי אתה יכולת למצוא מילים דומות במקום אחר, אלא ברור שרבותינו קיבלו לא רק את הדרך של הלימוד גזירה שווה, מילים דומות פה ומילים דומות שם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב כדי שידון אותם, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, יום שני, יום שלישי, אלא רבותינו קיבלו גם את הדבר המהותי, מה זה בדיוק קשור אחד לשני. זה לא משחק שכיוון שמצאת אותן המילים אז תלמד זה מזה. כבר אתמול ראינו מה זה נקרא להיות שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, זה להמשיך את המידות שבהם הוא ברא את השמיים ואת הארץ, את העולם. המהר"ל מעמיק עכשיו עוד יותר, ויש לך להבין הראיה. כלומר, כשאנחנו לומדים, לא די לנו ללמוד את המילים, אלא צריך להבין את משמעות ההוכחה שהביאו. ללמוד על הדיין דווקא ממעשה בראשית, שזה נראה דברים מאוד רחוקים אחד מן השני. לא כל כך שייכים אחד לשני. אחד מדובר על בריאת העולם על ידי ריבונו של עולם, והפסוק שמופיע בפרשת ריתרו מדבר על משה רבנו שיושב ודן את העם. אז מה אם זה מילים דומות? זה מספיק? לכן אסור לדון גזירה שווה אלא אם כן אדם קיבל את זה מרבותיו, כי החכמים ידעו לא רק את המילים אלא ידעו את המהות של הדברים. אז אומר המהר"ל, יש להבין את הראיה שהביא דכתיב אחא כאן, ויעמוד העם מן הבוקר עד הערב וכתיבתם, וכתוב שם במעשה בראשית הערב ויהי בוקר. ודבר זה עניין מופלג בחוכמה מאוד, הכוונה שיש בזה סוד גדול. המיוחד בדברי המהר"ל שהוא מלמד אותנו סודות התורה בלשון שאנחנו מבינים, שהשכל שלנו יכול לקלוט. אפשר להגיד סודות התורה ולא מבינים כלום, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אבל הוא, המהר"ל, בגלל גדלותו המיוחדת בתורה, מסוגל לברר לנו דברים מאוד עמוקים בתורה, בלשון שכלית, לכן לפעמים חושבים שהוא אומר דברים פשוטים. הוא מצליח להגיד את זה בצורה פשוטה, אז חושבים שהוא אומר דברים פשוטים. אבל זה בדיוק התפקיד של החכמים בדורות. מה התפקיד של החכמים במשך הדורות? התפקיד של החכמים של הדורות זה להגיד בצורה פשוטה דברים עמוקים, כך שלאט לאט אנחנו מצליחים להתחבר לדברים עצמם. כי הוא יתברך, עכשיו הוא מסביר את זה, כי הוא יתברך, ברא העולם במידה שהיא כוללת ערב ובוקר, וממנה נבראו ערב ובוקר. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו מכוח כזה שכולל דבר והיפוכו. זה בורא אחד. מה קרה לעובדי עבודה זרה? הם אמרו לא ייתכן שממקור אחד יצא דבר והיפוכו. לכן מיד המציאו דואליות. הכוונה שני כוחות שפועלים בעולם, לפחות. כך שניים הפכו לארבע, ארבע הפכו לשמונה, שמונה הפכו ל... וכולי, אלפי אלילים. אבל בדיוק את זה התורה רוצה להגיד, שמבורא אחד יצא עולם שכולל הכל, גם דברים שנראים כהפוכים זה מזה. זאת אומרת, ריבונו של עולם האחד ברא עולם שיש בו אור וחושך, יום ולילה. ולכן חוזר תמיד אותו משפט במעשה בראשית, ויהי ערב ויהי בוקר. הבנו? לא. אתה צריך לקלוט את זה, צריך להפנים את זה, שזה כוח אלוקי אחד שהוא אחראי על הכל.
והכל הזה מתבטא ויהי ערב ויהי בוקר?
בטח. איך? כי לעולם אין לך יותר כולל משני דברים הפוכים. מה עוד יש חוץ משני דברים הפוכים? אם אני אומר לך דבר והיפוכו, כבר כללתי את הכל. כי מה יכול להיות חוץ מהדבר? ההפך שלו. ההפך שלו גם כלול. המהר"ל מזכיר את זה גם בתחילת נצח ישראל. זה יסוד מאוד מאוד גדול בדברי המהר"ל. זה האמונה באחדות. האמונה באחדות היא זאת. עובדי אלילים לא הצליחו להגיע לזה. הם נשארו בפירוד. אם יש דברים הפוכים בעולם, סימן שיש כוחות שונים שרבים זה עם זה, נלחמים זה בזה, מתנגשים זה בזה, אבל אין בעל הבית אחד. עכשיו שהבנת את היסוד הזה לגבי מעשה בראשית, למה במעשה בראשית כל הזמן חוזר הפסוק ויהי ערב ויהי בוקר? כדי לומר לך שמבורא אחד, כי הוא יתברך ברא העולם במידה שהיא כוללת ערב ובוקר, חושך ואור, וממנה, מן המידה הזאת הכוללת הכל, נבראו ערב ובוקר, שבעצם הם מרמזים על זה שבעולם יש כוחות הפוכים. והדיין, עכשיו תראה טוב איך פתאום מגיעים משם ל"ויעמוד העם על משה" מן הבוקר עד הערב, שמן המילים האלו למדו שהדיין נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כי כתוב מן הבוקר עד הערב. אז אומר המהר"ל, בוא תבין למה התכוונו חכמים כשהם אמרו את זה. והדיין מתדבק במידה זאת גם כן. מה פירוש והדיין מתדבק במידה זאת גם כן? זאת אומרת, אותה מידה שהופיעה בזמן הבריאה של גילוי כוח של בריאה הכולל הכל, דבר והיפוכו, כשהדיין דן דין אמת לאמיתו, הדיין מצליח לגלות את אותה מידה בדין. אותו ערך, ערך הכולל הכל. ערך המאחד גם את ההפכים. ערך שנקרא עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. כי הרי שלום זה בין דברים הפוכים. אם דברים דומים, לא צריך שלום. לא צריך לעשות שלום בין דברים דומים. הם רוצים ממילא להיות בשלום. אלא מה זה העמידה הזאת של עושה שלום במרומיו? זה הכוח האלוקי שמסוגל לגבור על ההפכים, כי בעצם מקור אחד לכולם, יסוד אחד לכל, ומה שנראה מופרד ושונה והפוך זה מזה, מצד האמת, אפשר בשורש לראות שהכל אחד. אז אומר המהר"ל, זה מה שהתכוונו חכמים להגיד לך, שכשהדיין דן דין אמת לעמיתו למטה בעולם, הוא מצליח לגלות את הסוד הזה שכמוס בשמיים, שהוא אלוקי מאוד, היסוד הזה, לאחד את ההפכים. הוא מצליח לגלות את זה פה בארץ. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. איך? על ידי הדיין. ולכן אמר רבן גמליאל בסוף פרק ראשון במסכת אבות, השלושה דברים העולם עומד על הדין, על האמת ועל השלום. כי הדין שיש בו אמת מצליח לעשות שלום. וזה הסוד שרמזו לנו. עכשיו, איך זה קורה בדיוק אצל הדיין הדבר הזה? כי הדיין הוא שומע טענות בעלי הדין. הוא שומע את הטענות שלהם, נכון? ראובן ושמעון רבים. אחד אומר, אתה חייב לי. השני מה הוא אומר? אתה חייב לי. נו, אז מה יהיה? כל אחד אומר הפוך מהשני, נכון? הרי אם לא אומרים הפוך אחד מן השני, לא הולכים לדיין. אם שני אנשים מסכימים, אם בין האנשים אין מחלוקת, אין ריב, אין על מה להתקוטט, ילכו לדיין, ילכו לבית דין, בטח שלא, הם חברים טובים. אם אחד מודה לשני, אם ראובן אומר לשמעון, אתה חייב לי 100 שקל שהלוויתי לך, ושמעון אומר, אני מודה, אני חייב לך, אני עוד אשלם לך. הולכים לדיין? לא. מתי הולכים לדיין? כששמעון מקריש את טענת ראובן, יפה מאוד. יש הקרשה גמורה, יש הקרשה חלקית, לא משנה. אבל העילה ללכת לדין, מה העילה? שיש לך פה אנשים שבאים מעמדות הפוכות, מעמדות שונות, מתוך ריב ומחלוקת וקטטה. נו, אז מה יהיה? איך עושים? איך יוצאים מזה? ואנשים רבים וצועקים אחד על השני ונשבטה מידת השלום מן העולם. כולם רבים עם כולם, כולם אומרים שזה חייב לו וזה אומר זה חייב לי, ואז העולם, המצב הוא לא טוב, כי העולם לא יכול לחיות בלי שלום. עולם שחי מתוך קטטה ומתוך מריבה, הוא יתפורר. נכון? איך פותרים את הבעיה הזאת? מביאים כוח מאחד. איך קוראים לכוח הזה הכוח המאחד? הכוח הזה קוראים הדיין. זה התפקיד שלו, הדיין. הוא שומע את זה, והוא שומע את ההפך. שומע את ראובן, אומר, מה אתה אומר, ראובן? אני אומר ככה, אתה שמעון, מה אתה אומר? אני אומר בדיוק הפוך. כמובן, מה חשבנו? שהוא יגיד אותו דבר? אז לא היו בגים לדיין. יופי. ואז הוא מתחיל לחקור, והוא מביא הוכחות, והוא מביא עדים, והדיין בודק, וזה. בסוף הוא מצליח להוציא לאור את האמת שהיא מאחדת. ולכן למדו דין הדיין מדין מעשה בראשית. כי כמו שהקדוש ברוך הוא מצליח לאחד את ההפכים בעולם, אש ומים, מה, איך דרשו, מה זה שמיים? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה שמיים? אש ומים. מתי רואים את התופעה הזאת של אש ומים ביחד? מה? נכון? כשיורד גשם. טונות של מים, פתאום ברק. במעשה, ביציאת מצרים זה היה גלוי. חכמים מסבירים שמה הייתה מכת ברד? כדור אש בתוך כדור קרח. פילי פלאים. כדור אש בתוך כדור קרח. אז זה דבר הפוך מהשני. זה בדיוק ההפכים. נכון, עשו שלום ביניהם, לעשות רצון קונם. עושה שלום במרומיו. עכשיו, למטה, נו, בוודאי בן אדם יש גם אש ומים, מה חשבת? חשבת שלמטה, בין בני אדם זה יהיה שונה? שלא יהיו הפכים, ולא מריבות, ולא מחלוקות, וכל אחד רוצה לתפוס את הכל? מה חשבת? זה עוד יותר חמור, כי לבני אדם יש בכלל בחירה חופשית. אז מה התפקיד של הדיין באמת? זה התפקיד שלו. התפקיד שלו זה לגלות את מדרגת השלום, שהיא יסוד קיומו של עולם. אם הקדוש ברוך הוא לא היה עושה שלום בין ההפכים, היינו נמצאים במלחמת כוכבים טוטלית. כולם רבים בכולם, כולם מתנגשים בכולם, כולם נלחמים בכולם, לא נשאר כלום. אז הקדוש ברוך הוא כמובן מגלה את מידת אחדותו בבריאה, אבל בין בני אדם, מי יעשה את זה? תשובה, הדיין. לכן הוא נקרא שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זה עומק הסוד שהמהר"ל מגלה לנו כאן. שהדיין בגלל זה נקרא שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא עושה את זה בטבע, והמשפט, משפט צדק, עושה את זה בין בני אדם. והשלום צריך להשיג בין בני אדם הוא לא פחות חשוב מהשלום צריך להשיג בטבע. יש אנשים שמאוד מתפעלים מן ההרמוניה שיש בטבע. ההרמוניה שיש בטבע זה קטן לעומת ההרמוניה שיכולה לשרור בין בני אדם. זה הגן עדן האמיתי. הגן עדן האמיתי זה כשאתה מצליח להגיע למידת השלום, ההתאמה בין בני אדם, שהם בעלי דעות שונות, נטיות שונות, רצונות שונים, מחשבות שונות, ואתה מצליח, למרות שכל אחד יש לו בחירה חופשית, אתה מצליח לעשות ביניהם התאמה והרמוניה. זו עבודה מאוד קשה. אז בענייני משפט זה הדיין, בענייני הנהגה זה המלך. זה כל תפקיד המלך. כן, רצית לשאול משהו?
כן, הדיין, הוא מוציא להראות את האמת, אבל זה לא
בטוח
שהם אחרי זה יהיו חברים
בגלל זה. זה בדיוק העניין והעבודה האמיתית. עכשיו, יכול להיות שהם לא יהיו חברים אחרי זה. זה חיסרון בהם. אבל זה, הדיין שדן דין אמת לאמיתו, הוא מברר, הוא מסביר להם למה הוא אמר את מה שהוא אמר, ואם הם אנשים מגונים, אנחנו לא מדברים אנשים שכל החיים שלהם עם אלה, הם הולכים לבית משפט רק כדי לנצח. אפשר ללכת לבית משפט לא כדי לנצח, כדי לברר את האמת. זאת המידה אמיתית. הגמרא כמה פעמים אומר שהתורה לא ניתנה לרשעים, ניתנה לאנשים הגונים. רק הוא אומר, אני הלוויתי לך, הוא אומר, אני לא זוכר שהלווית לי, מה פתאום, לא חייב לך. ואם אני אחייב לך, תאמין לי, אני אשלם. אתה רואה לפעמים אנשים מאוד הגונים שיש ביניהם מחלוקת, שהם באמת רוצים לברר את האמת. אז מה עושים? אז בוא נלך להתדיין, ניקח אדם שלישי חכם הוא יצליח לעלות על האמת. כמובן, מתוך זה זה גם מביא גם את המדרגה של גילוי האמת גם בין אלה שרוצים לרמות. בסופו של דבר, רוב בני אדם מקבלים את הדין. רוב בני אדם מקבלים את הדין. הרי כתוב באבות. אבות, הרי מסכת אבות זה מסכת שניתנה לדיינים. שכשבעלי דינים ייכנסו לפניך, איך הם יהיו בעיניך?
כרשעים.
מה? כרשעים. תחשוד בהם. למה? כי אדם קרוב אצל עצמו. מה אתה חושב שהוא יבוא להגיד לך שהוא מודה שהוא חייב לשני? אז אם הוא מודה, הוא לא צריך את הדיין. הוא כבר אמר לשני שהוא מודה לו. אלא, נכנסים לבניך, אל תחשיב אף אחד מהם כצודק מראש. ולפעמים יש הפתעות מאוד גדולות. מי שנראה הכי מסכן והכי כזה, זה הוא דווקא זה שבאמת חייב לשני. כל התרגילים ידועים. שניהם בעיניך כרשעים. למה? אדם קרוב אצל עצמו מן הסתם. גם לפעמים אדם, הוא לא עושה את זה מתוך כוון הרע. הוא בטוח שהוא צודק. אצלו זה ברור שהוא צודק. למה? כי כל אדם קרוב אצל עצמו. צריך הרבה מאמצים כדי להוכיח לו שהוא לא צודק. אני כן צודק, אני בטוח בזה. זה כל אחד שוכנע שהוא צודק. כל מי שהתנסה פעם בבירור בן אדם יראה שכל אחד בטוח אומר בכנות, אני אומר לך אני צודק. אחר כך לאט לאט אתה מסביר לו שזה לא בדיוק כמו שהוא אומר. כשהם יוצאים מהדיין, מהבית דין, או אז הם כבר צריכים להיות חברים טובים. זה העבודה שלך. זה התפקיד שלך. כן. כן.
דבר ראשון, אנחנו רואים מקרים בדוגמה במשפט, אמרנו שהוא עושה, אמרנו שהדעה שותף למעשה בראשית, כי הוא לוקח שתי מצויות, זה בטוח שזה דיון פשוט. ואז הוא מביא את המציאות אחת. הוא צריך שתי נקודים במציאות אחת. עכשיו אנחנו רואים מצבים שדעה לא מצליח להכריע. הוא אומר מחמת הספק. ואז הוא לא מאחד את המציאות.
אז גם לזה יש כללים, גם זה שיטה. עוד מעט זה קשור להמשך של המערה, שהוא יאמר שבסופו של דבר המשפט לאלוקים הוא, כל עוד אנחנו בני אדם, מאוד יכול להופיע ספק. מופיע ספק לא רק בדין, מופיע ספק בהלכה. אז מה אנחנו עושים? יש הרבה מקרים בהלכה שהכלל הוא ספק. אז מה עושים? אתה בא לרב ואתה אומר לו, זה המצב, מה הדין? הוא אומר ספק. מה ספק? מה אני עושה? מה אני עושה בדיוק עם הספק? אז גם בזה יש כללים. איך בסופו של דבר לגלות את האמת במדרגה של ספק, גם זה חלק מן התורה. אתה שואל שאלה חשובה מאוד. זה חשובה שבכלל קשורה לכל התורה כולה. יש אנשים שחושבים שזה חולשה של התורה שיש מצב של ספק. לא! זה בגלל שאנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם. אנחנו לא במקום ריבונו של עולם. והתורה יודעת שאנחנו בני אדם. לכן היא גם נתנה לנו הדרכה, גם במצב של ספק. כלומר, התורה לקחה בחשבון מראש, שכיוון שאנחנו בני אדם, אז יכול להיווצר אצלנו מצב של ספק. גם בדין, וגם בפסיקת הלכה. ספק דה רבנן, לך כולה. ספק דה אורייתא, לחומרה. ספק בממון, הקם ממונו בחזקת בעליו. ספק גמור, יחלוקו. יש כללים. כלומר התורה יודעת, יודעת שאתה כאדם יכול להיקלע למצב של ספק, וגם בזה התורה נתנה הדרכה. כלומר, גם מה לעשות עם ספק? גם זה התורה אומרת מה לעשות. אז כשהתורה אומרת מה לעשות עם ספק, אז זה כבר לא ספק. זה ודאי. אני לא יודע אם הבנתם מה שאמרתי עכשיו. כשהחכם פוסק בספק, אחרי שהוא נתן את הפסיקה על פי כללי הספק, מה שהוא אומר זה כבר לא ספק, זה ודאי. כי ככה אומרת התורה שצריך לנהוג בספק. זה הדרכה אלוקית. ושלפעמים יש איזה ניסיון להגיד, טוב, בוא, אנחנו נזיק עזרה מלמעלה. המחלוקת, למשל, בין רבי אליעזר ובין רבי יהושע. לא בשמיים היא. אתם כבני אדם תדונו על פי הכללים של ספק. מה עושים? ואני הקדוש ברוך הוא בא ושם את החותם. כי קיבלתם הדרכה איך להתנהג במצב של ספק. ריבונו של עולם, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי נכנסת השבת.
אבל בסוף אמר לי, אם
הרב
מדבר על
תנורה
שאחר,
אז מה הוא ספק? כן, לא, אני נתתי את זה לא כדוגמה של ספק.
אבל אתה שם, ניצחוני בניי.
נכון. מה זה אומר ניצחוני בניי? אפשר לנצח את הקדוש ברוך הוא? הכוונה שמידת האמת שלי תתגלה דרך בני אדם.
אבל גם זה נכון וגם זה נכון, אין הכרעה. אפילו...
לא, יש הכרעה בפסק, ודאי. הלכה כרבי יהושע נגד רבי אליעזר. ודאי. הלכה כרבי יהושע נגד רבי אליעזר.
בגלל שאחרי רבי מלאטות, אבל הוא אמר שם שהם ניצחו לבני, ניצחו לבני.
זה הכלל. מה שאמרת עכשיו, אחרי רבי מלאטות, זה אחרי שאני משתמש בכלל של אחרי רבי מלאטות, זה ודאי, זה כבר לא ספק. כל פעם שיש מחלוקת, אך ברור שיש מחלוקת לשם שמיים בין החכמים. ברור. ברור ששניהם זה אמת. זה בדיוק הווי ערב, הווי בוקר. ברור ששניהם זה אמת. מה חשבת? שכשיש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, מישהו לא אומר אמת? מה, אתה חושד באחד מהם שהוא לא אומר אמת? אז איך יכול להיות דבר והיפוכו וזה אמת? וירא ויהי בוקר. אלא כשבאה ההכרעה בסופו של דבר, זה נקרא אמת. שם הקדוש ברוך הוא מתגלה. ניצחוני בניי הכוונה, שם אני נמצא. יש רידבה על מסכת תאובין שאומר דבר מדהים, שעל כל דין שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, הוא הראה לו ממתת פנים להתיר, ממתת פנים לאסוף. אז משה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, טוב, ריבונו של עולם, מה אני עושה? אז מה עושים? אומר לו הקדוש ברוך הוא, חכמים יחיו. זה התפקיד של הדיין. יש מידה אחת שכוללת דבר והיפוכו. והי ערב, והי בוקר. בכל דבר יש צדדים להתיר, צדדים לאסור. ככה צריך להבין את המחלוקת באופן אמיתי בין החכמים. לא כמו שבחושבים אחד, מי צודק? מי שמתחיל ללמוד גמרא, הוא נוהג לשאול ככה. מחלוקת אביי ורבא. מי צודק? מה זאת אומרת מי צודק? מה אתה חושב שכותבים בגמרא דברים של מישהו שלא צודק? ברור שכולם צודקים. אז איך עושים? אז יש שאלה אחרת. זה תפקיד הדיין. לגלות את המידה האחדותית שמסוגלת לקחת בחשבון את כל השקלולים, את כל החשבונות, ולהוציא פסק אחד לאור. זה נקרא להיות שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מה צריך בעולם? אור או חושך? מה זאת אומרת? ברוך שניהם. מה צריך? יום או לילה? ברוך שניהם. מה צריך? אש או מים? ברוך שניהם. מה חשבת? זה עולם. התורה מספרת לך במעשה בראשית מה צריך להיות בעולם. צריך את שניהם. לא יהיה שניהם, זה לא עולם. זה אולי משהו אחר, אבל זה לא העולם שאנחנו מכירים. העולם שאנחנו מכירים חייב את שתי המידות. הגמרא מסכת ברכות אומרת שאדם צריך להזכיר מידת יום בלילה ומידת לילה ביום. וככה אנחנו אומרים בברכות. כשאנחנו מברכים ברכות קריאת שמע, אנחנו מזכירים בלילה מידת יום. זה חובה לדעת שהעולם צריך את שניהם. בורא יומם ולילה, גולל אור מבני חושך, וחושך מבני אור. זאת אומרת, צריך את שניהם. כן.
היום שחכמים לא פוסקים, היום נגיד יש...
מה חכמים לא פוסקים?
לא. היום יש הרבה רבנים שכל אחד ידע אומר משהו אחר לגבי הלחמה.
אז הם פוסקים?
כן, אבל זה יוצא ש... לפחות בטוח
שמישהו טועה פה. והלכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. אם מדובר בחכם אמיתי, אף אחד לא טועה. מה זאת אומרת אף מישהו טועה?
לא, סליחה, שהיום לא נוסע, היום אין הלכה אחת לכולם, נניח, יש
הלבנים, בעדות. מזמן אין הלכה אחת לכולם.
כן.
אתה רוצה דוגמה? זה כתוב במשנה. שאמר רבי טרפון, פעם הייתי... הולך בדרך והתאתי לקרות כדברי בית שמי. מה זאת אומרת? אני נהגתי כבית שמי. כדאי היית לחוב בעצמך שנהגת כדברי בית שמי. מה זאת אומרת? אדוני יצא בת קול ואמרה שהלכה כבית הלל, אבל עד שיצא בת קול כל אחד נהג. זה כשהוא אמר קריאת שמע שכב, כל תלמידי בית שמאי אמרו קריאת שמע של מאי ריב. אתה רוצה לדעת איך היה נראה בית כנסת של בית שמאי? כולם עם מחצתלות. היית נכנס לבית הכנסת בתפילת ערבית, ראית כולם שוכבים. היית מסתכל, מה הם עושים? אומרים קריאת שמע של ערבית, כי לפי בית שמאי, כדי להגיד קריאת שמע של ערבית, אתה צריך לשכב. אז אמר רבי טרפון, אני המשכתי לשכב, כי אני תלמיד בית שמאי. אמרו לו, עד עכשיו זה היה בסדר, אבל עכשיו הוא באו עליו ליסטים. כדאי איתך ובמסכה. למה? כי עכשיו יש אחה. ולפני שבא אחה, אף אחד לא אמר, מה פתאום אתה נועק בית שמאי? מה יהיה? מה זאת אומרת? אני תלמיד בית הלל, נועק בית הלל. אתה תלמיד בית שמאי, נועק בית שמאי. אז איך יכול להיות שיהיו שתי הנהגות שונות? זה מה שהסברתי קודם. כי התורה כוללת את כל האמת. יש מקום לזה ולגזור לזה. למשל, תנסה להבין מה הפשט במילים ובשוך בך ובקומך, ותגיד לי, למי זה יותר מתאים? פשט, פשט במילים. ודיברת הבא בשבתך בביתך ובלתך בדרך ובשוך בך ובקומך. לפי הפשט, למי זה יותר מתאים? ברור. הפשט של הפסוק זה בית שמאי. צריך דרשה, ובלך דרך בדרך, בכל דלך שתלך בה, לא חייבים לשאול, בסדר, אבל כתוב שור בחוף קומך. לא, הכוונה לזמן של שכיבה, הכוונה. זאת אומרת, בשביל בליל צריך דרשות. ובסוף נפסקה הלכה כבית הלל. אבל מי שנע כבית שמאי, אומר, תסלח לי, מה כתוב בפסוק? ושור בך? שוכב. ובקומך? עומד, מה אתה רוצה? חושבים שהיום זה פעם ראשונה שיש מחלוקת בין החכמים. לא. אם אתה הולך לרב, עשה לך רב, והסתלק מן הספק. למה אומרים יעשה לך רב והסתלק מן הספק? כי יש רב אחר שאומר אחר. מה חשבת? אם אין ספק, אם כל הרבנים אומרים אותו דבר בלי שום יוצא מן הכלל, צריך להגיד עשה לך רב והסתלק מן הספק? מה עשה לך רב? כל רב אומר אותו דבר. אז על מה יסתלק מן הספק? אלא ברור שיכולות להיות מחלוקות. אם חכם יכול להוכיח את דבריו, יש לו על מה לסמוך, יש לו מקורות, הוא מוכיח את דבריו. זה כתוב גם בכל ספרי הפוסקים, שאם יש תלמיד חכם אחד ויש מקור לדבריו, אי אפשר להזניח את דעתו. אתה לא חייב לפסוק כמותו, אבל אתה לא יכול להתנפל על מי שלא פוסק כמוך ולהגיד, לא שווה כלום. לא נכון. הנה בבקשה, יש לי מקור לדבריי. יכול להיות שרוב החכמים מחמירים והוא מקל, אבל יש לו על מה להסתמך. יכול להיות שרוב החכמים מחמירים, מקלים, והוא מחמיר, יש לו על מה להסתמך. זה מעשים שבכל רגע. לכן זה לא טוב שאחד הולך לזה והולך לזה והולך לזה והולך לזה והולך לזה, בסוף הוא יוצא מבולבל מכל הכיוונים. עשה לך רב והסתלק מן הספק. אין שום בעיה עם זה, כי לאמת יש הרבה צדדים. זה פשוט. למשל בהלכה, אתה, זה לא מזמן התעורר הבעיה כזאת. שרצים, שקצים ורומסים, אסורים רק אם הם נראים בעין. ואחד אומר, אני לא רואה. רואה, מסתכל, לא רואה. שאני אומר, אני רואה. מה תעשה? אז זה אומר לך אסור, זה אומר לך מותר. שבת שלום. אם אפשר לאסוף את הספרים.